חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם.
הלו, הלו, הלו.
זה כאילו, יש פעם אחת בחיים שלך שאתה אומר הלו, 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 וזה כשאנחנו מתחילים שידור. אתה אף פעם לא אומר הלו, הלו, הלו.
לא לך, אבל אני אומר את זה לכל העולם.
באמת?
כן.
אוקיי.
רופול אומרת הלו, 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 ואני מחכה אותה.
מי?
הדרג קווין הכי מפורסם בעולם.
רופול?
רופול.
אוקיי, לא הכרתי.
אני אכיר לך.
אוקיי. שלום לכם, ושוב אנחנו בתוכנית של אנזל ולוקסי. חופרים כמדי שבוע על חומר גלם אחד שאנחנו אוהבים במיוחד.
כן.
האמת שאנחנו לא מתחייבים על זה שאנחנו אוהבים אותו במיוחד.
אנחנו לרוב אוהבים אותו, כי אם אנחנו לא אוהבים אותו, סביר להניח שלא כל כך יבוא לנו לדבר עליו שעה.
אני רוצה להזכיר לך שאתה תוכנית על אוזני המן, שאני בקושי אוכלת אותם.
עשית יפה מאוד, אבל אני כן אוהב אוזני המן, אז כאילו אולי הזנתי את זה.
אוקיי, היום התוכנית שלנו היא על אחד מהירקות האהובים, באותה סלסלה שכבר ראינו בה יחד עם השום ויחד עם הבצל, ולרובנו בבית יש גם תפוחי אדמה וגם בטטות.
One potato, two potato.
בהמשך נדבר על זה שתפוחי אדמה והבטטות לא אמורים להיות עם הבצל, אבל זה עדיין הסלסלה הזאת שמחכה לנו שם בפינת המטבח, והפרק של היום מוקדש לתפוחי אדמה.
אחד האהובים עליי ועל כל העולם, לא?
על כל העולם.
כל העולם.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על תפוחי אדמה. לתפוח אדמה אין שום קשר בוטני לבטטה. הם סתם נראים אותו דבר, אנחנו סתם מתייחסים אליהם ביחד וסתם שמים אותם באותה סלסלה. אין ביניהם שום קשר.
הם לא צילי וגילי.
לא. ולראיה, אני מאוד אוהבת תפוחי אדמה ובטטות הן חביבות.
אני אוהבת שתיהן וגם אוהבת שתיהן בצ'יפס.
טוב.
כשתפוח אדמה הגיע לצרפת, הם השתמשו בו בעיקר להכיל בהמות. בני האדם סרבו לאכול אותו. היה אגרונום ותזונאי צרפתי, אנטואן אוגוסטין פרמנטיה, אבי תפוחי האדמה בצרפת, תסכימי איתי?
כן.
כן. הוא שכנע את המלך לואי ה-16 לענוד פרח של תפוח אדמה בדש שלו. מרי אנטואנט ענדה פרח של תפוח אדמה בשיער שלה. הוא עקר את כל גני טוילרי מהצמחים שלהם, שתל שם תפוחי אדמה והציב שמירה סביב התפוחי אדמה במהלך שעות היום. העם בא, ראה שזה משהו כל כך יקר שמציבים עליו שומרים. בלילה השומרים הלכו, ואנשים גנבו את תפוחי האדמה היקרים, וככה תפוח האדמה תפס כתפוח אדמה בשדה קוצים.
אני ארחיב על אותו בחור שבעצם הפך את תפוח האדמה למעצמה קולינרית, נרחיב על זה בהמשך. תפוח אדמה מדורג במקום הרביעי ברשימת הגידולים הנצרכים ביותר בעולם, אחרי אורז, חיטה וטירס. למעשה הוא אחראי לביטחון התזונתי של הרבה מאוד אנשים סביב העולם, שלא יכולים לדמיין את חייהם בלעדיו, ולא רק ברמה הקולינרית, אלא באמת ברמה התזונתית היומיומית. מה שנקרא, לא משנה אם זה טעים, זה אכיל.
העובדה הבאה היא שתפוח אדמה אמנם מפיק פרחים, אבל פרחים עקרים. והוא מתרבה על ידי זה שהוא מוציא ניצנים, העיניים שאנחנו רואים על תפוחי אדמה, שהופכים לצמח שלם.
אוקיי. שנת 2008.
כן.
הייתה שנת תפוח האדמה העולמית. זו ממש לא בדיחה. האום הכריז על השנה הזאת.
האום.
כשנת תפוח אדמה, כדי להגביר את המודעות לתפקיד שהירק הזה ממלא בעיתות של מחסור עולמי במזון. ומה שרציתי לספר על זה, זה שבמהלך השנה הזאת היה כנס בצרפת.
כן.
כנס שלם שהשתתפו בו 3,000 איש שדיברו על תפוחי אדמה, על תולדות הירק, על השימושים בו ועל התועלות שבו. ובמילים אחרות, אם אנחנו יכולים לדבר על זה שעה, הם יכלו לדבר על זה ימים.
כל הכבוד לאום שהתפנה לדבר החשוב הזה ועצר את כל הפעילות שלו כדי לדבר על תפוחי אדמה.
אלו היו חמישה דברים שלא ידעתם על תפוח אדמה, ובואו נתחיל לזרום עם התוכנית הזאת שיש בה הרבה מאוד חומר, כי תפוח אדמה, כפי שאמרנו, הוא בסיסי מאוד, הוא הפירה שלנו, הוא הצ'יפס שלנו, הוא הניוקי שלנו, הוא תפוח אדמה אפוי.
גרטן, פומדופין?
כן.
וואו, כל כך הרבה דברים שעושים תפוח אדמה, כזה ורסטילי.
נכון. בטח המאזינים שלנו שואלים את עצמם, למה דווקא עכשיו תפוח אדמה? למעשה יש לו שני גלי גידול, אנחנו עוד מעט נדבר עם מגדל, אבל הסיבה שהחלטנו היום לדבר על תפוח אדמה זה שתכף ל"ג בעומר.
ל"ג בעומר.
קרטושקס.
קרטושקס.
ורציתי לבדוק למה באמת אנחנו אוכלים תפוח אדמה בל"ג בעומר. ואתה יודע מה התשובה?
האמת שאין לי מושג, אין לי ילדים, את כן בעלת המשפחה, ולא הייתי במדורה, נראה לי מאז גיל 12.
אז קודם כל, אין שום סיבה. זה מנהג. אין איזשהו...
ציווי.
זה התפתח בתרבות, אין שום ציווי, אין משהו שמוצאים, אתה יודע, ברור שבתורה לא, כי ל"ג בעומר כן. זה לא חג מהתורה, כן. זה כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, אבל גם שם אין את זה, כלומר, אם אתה תסתכל על העדה החרדית, אף אחד לא מכניס שם תפוחי אדמה לתוך
לא?
מדורה. לא.
באמת?
לא.
אוקיי.
אני לא רוצה להיכנס לעומק ל"ג בעומר, כי זה באמת קח אותנו לגמרי מנושא תפוחי אדמה, אבל בגדול, הדלקת המדורות, או שהיא מסמלת את האיתות בין קבוצות אנשים, או שהיא מדברת על עילוי נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו נר נשמה גדול.
אוקיי.
עכשיו, אתה לא רואה אף אחד עושה מרשמלו על נר נשמה, נכון? תודה. אז... אז גם פה...
אוקיי, שלום לך.
אוקיי, יש הסבר היחיד שאני מצאתי לעניין למה אוכלים תפוחי אדמה בל"ג בעומר.
כן.
יש את חג תחילת האביב בתרבויות נוצריות קדומות,
כן.
שנחגג ב-30 באפריל או תחילת מאי, וזה נקרא ליל ולפורגה, אוקיי?
ליל ולפורגה?
זה מנהגי חג באמת נוצרי פגני, ואמרנו יום תחילת האביב, ויש בו כל מיני מנהגים שקשורים גם להדלקת מדורות, וגם אוכלים שם תפוחי אדמה. כלומר, יכול להיות שזה שאוב מתרבות אחרת, והגיע לארץ על ידי יהדות אשכנז.
אוקיי.
זה ההסבר היחיד שאני מצאתי.
אני חושב שזה פשוט הדבר הכי פרקטי, עוטפים אותו בנייר כסף, זורקים אותו למדורה, הולכים, חוזרים, יש אוכל.
אוקיי.
לא צריך לעמוד ולהשגיח.
אני יכולה לתת טיפ של עודטה?
את חייבת לתת טיפ של עודטה.
אהובתי, תקשיב. כן. כל שנה מגיעים למדורת ל"ג בעומר של הגן או של הבית ספר, תמיד מבקשים מכל ילד להביא תפוח אדמה אחד, עטוף בנייר כסף, נכון?
כן.
ואז כולם כאילו מעיפים את זה לתוך האש, וזה הולך לאיבוד בין הגחלים, וכו וכו וכו. כשאור היה בגן, אני לקחתי על זה אחריות, וזה ככה נמשך עד סוף כיתה ו', כל שנה אמרתי לכולם, שכחו מזה, אל תביאו תפוחי אדמה. הלכתי, קניתי תפוחי אדמה כמספר הילדים, ועוד 50% בשביל שיהיה גם לאחים קטנים או להורים אם רוצים. בישלתי אותם חצי בישול, עטפתי אותם בנייר כסף, השחלתי אותם על חוט ברזל כדי שלא ילכו לאיבוד בתוך המדורה, ואז הבאתי אותם, ותוך 20 דקות היה כבר תפוח אדמה נהדר.
שרשרת, תפוחי אדמה.
אתה יודע למה? קודם כל, כי כשאתה מבקש מכל אחד להביא תפוח אדמה, אז חלק מביאים אותו חצי מבושל, חלק לא, ואז זמני הצליעה שונים. חלק מביאים תפוח אדמה גדול, חלק קטן, חלק אדום, חלק לבן, זה לא יוצא טעים.
כן.
אבל בעיקר הסיבה, שברגע שאתה עושה חצי בישול, אתה מזרז את תום החגיגות, ואתה יכול להגיע הביתה יותר מהר ולהיפטר מהעשן של המנהג המטופש הזה של להדליק מדורות בל"ג בעומר.
וואו.
שזה אחד הדברים הכי לא אקולוגיים בעולם, ומוטב יעוף מהעולם.
הכי לא אקולוגיים והכי פליליים, זה החג הכי פלילי. כל הילדים שגונבים כאילו עגלות של סופר ועצי בנייה מאתרי בנייה. וואו.
אני השנה התבשרתי שבגן של נורי לא יהיה ל"ג בעומר.
או, אוקיי, צעקתה?
כן.
למה?
לא רוצים.
לא רוצים.
זה לא בטיחותי, זה לא אקולוגי. אנחנו לא מעוניינים. הוועד החליט שאין, ולאף אחד אין בעיה עם זה.
הקדמה הגיעה לגן.
הקדמה הגיעה לגן.
יפה.
כן.
טוב.
אז אם בכל זאת אתם עושים מדורה, אני ממליצה לכם בחום להביא תפוחי אדמה במרוכז. בוא נדבר על מה זה תפוח אדמה.
בתוכנית הקודמת דיברנו על מלפפון, ואמרנו מלפפון הוא בעצם פרי מבחינה בוטנית וירק מבחינה קולינרית. למה יש את ההפרדה הזאת? מה זה פרי? פרי זה המעטפת העסיסית והמזינה שיש מסביב לגרעין,
נכון.
שיש לה לרוב אור, והתפקיד שלה זה להזין את הגרעין עד שהוא ינבט, כדי להפרות את הדורות הבאים של הצמח.
ובעצם הגרעין הוא חלק מההגדרה של פרי, זו הסיבה שבננה היא לא נחשבת פרי, וזו הסיבה שאבוקדו כן נחשב פרי.
נכון, עכשיו כל שאר חלקי הצמח, עלים, גבעולים, שורשים, קאות, כל שאר חלקי הצמח נחשבים ירק. עכשיו, עולם הירקות הוא עצום. יש תפוחי אדמה, יש בצל שהוא פקעת, יש סלרי שאנחנו אוכלים את הגבעולים שלו ואת השורש, יש ירקות שאנחנו אוכלים רק תעלים, ויש פירות. עכשיו, פרי כהגדרה במובן הקולינרי חייב להיות או מתוק או חמוץ.
אוקיי.
אחרת הוא לא פרי.
אוקיי.
זהו, זה מה שרציתי להגיד.
אז בעצם זה אומר שתפוח אדמה הוא ירק?
תפוח אדמה הוא ירק.
הוא התאבות של שורש.
נכון.
הוא לא פקעת. לצורך העניין,
הוא לא
התאבות של השורש.
כן.
אוקיי, הבנתם מה זה תפוח אדמה? אני הבנתי.
את הבנת.
אז אנחנו יודעים עכשיו שתפוח אדמה זה ירק, ואני רוצה לדבר על מאיפה הוא מגיע.
טום טום טום.
רגע של היסטוריה.
כן.
תפוחי אדמה בעצם הגיעו לאירופה על ידי הספרדים. הם התחילו בערי האנדים של פרו, והספרדים הביאו אותם לאירופה.
כמו שאר הדברים הטובים יש לציין, תירס, עגבניות, כן. פלפלים.
כן. במאה ה-17 היה את מלחמת 30 השנה, וככה הגרמנים גילו את הירק הזה. אחר כך גם הצרפתים נכנסו לתמונה. העניין הוא שבמשך הרבה מאוד שנים, תפוח האדמה נחשב בצרפת לירק רעיל, צמח רעיל. באירלנד כן אכלו אותו.
הוא אכן רעיל.
הוא רעיל.
במובן
מסוים הוא רעיל, אבל לא ברמה שאנחנו לא יכולים לאכול אותו. עובדתית אנחנו אוכלים אותו ואנחנו לגמרי בסדר.
כן.
וברעב הגדול של אירלנד, שהיה במאה ה-19, היו הרבה מאוד אירים שבעצם גלו, נמלטו מאירלנד לצפון אמריקה, והם הביאו איתם את התפוח האדמה לצפון אמריקה, וגם שם הוא התחיל לסגשג.
שוב עשה סיבוב מסביב לעולם.
כדי להגיע מטר אחד מעל דרום אמריקה.
בארצות הברית הוא סגשג, לדעתי, בזכות הרשתות, מקדונלדס וחבריהם, שדחפו את הצ'יפס כתוספת, אבל אולי נגיע לזה בהמשך.
זו הזדמנות לדבר על הרעב הגדול באירלנד.
כן.
זה משהו מטורף, באמת, שקרה לאומה האירית.
מה קרה שם?
במאה ה-19, בעצם, האירים היו נתונים לחסותם של אצילים אנגלים. Mm-hmm. אתה יודע, היה עוני מאוד מאוד גדול, היה את האצילים האנגלים, הם נתנו את השטחים לעיקרים האירים שיאבדו את האדמות. האירים היו צריכים לשלם דמי חכירה עבור האדמות, וכתוצאה מכך חיו בעוני אדיר. כן. כלומר, גם ניסיונות שלהם לגדל כל מיני דברים או להשביח את הקרקעות, אצילים אמרו להם, "אין שום בעיה, ותצטרכו לשלם יותר דמי חכירה." כלומר, לא היה אינטרס או יכולת כלכלית להשביח גידולים.
המנהג הזה קיים עד היום, קוראים לזה מיסים.
קוראים לזה מיסים, יפה. מה שקרה זה שהם רצו לגדל, העיקרים העירים, דברים שנותנים כמה שיותר ביטחון תזונתי, כלומר, גם שדברים מאוד מאוד מזינים, אבל גם שיהיה הרבה יבול פר שטח.
נכון.
ולכן הם גידלו כמעט אך ורק תפוחי אדמה.
שזה הירק שנותן הכי הרבה יבול פר מטר מרובע מכל הירקות שאנחנו מגדלים.
בדיוק. מה שקרה במאה ה-19, אני לא סתם מתעכבת על זה, כי צריך ללמוד מזה. מה שקרה שכל התזונה שלהם נשענה על תפוחי אדמה, ואז הגיע כימשון, שזה בעצם איזשהו טפיל שנדבק לתפוחי אדמה. זה התחיל ב-1846. הטפיל הזה עיקה בעיקרים שם, היו להם כל מיני מחסני חירום, אתה יודע, מה שנקרא, תבועות.
כן.
אז איכשהו הם שרדו את המכה הזאת. ב-1849 הגיעה עוד מכה של כימשון, לא היה להם
רזרבות.
750 אלף איש מתו באירלנד, ברעב הגדול, בגלל שלא היה תפוחי אדמה. אנחנו צריכים ללמוד מזה כמה זה מסוכן להשית את כל הביטחון התזונתי שלנו על מרכיב אחד.
כן.
אנחנו יכולים בכלל ללכת למקום אחר ולדבר על הקואלות, למשל, שהקואלות הרי כל התזונה שלהם מתבססת על אקליפטוס.
נכון.
ואם האקליפטוס ייכחד, תיכחד אוכלוסיית הקואלות. זה מה שיקרה. זה נורא נורא מסוכן לכל מין להשית את כל התזונה שלו על דבר אחד. ולכן גם כשחקלאי, כאילו, רוצה לאבד קרקעות, הוא אף פעם אסור שהוא יגדר רק דבר אחד. כי אם מגיע איזשהו טפיל, איזושהי מחלה, הלך הכל. מה שאני כן רוצה רק להגיד, ותכף נחזור לתפוחי אדמה, שהרעב הזה, הוא שינה את האומה האירית. כלומר, זו אומה שאכלה טראומה, בקיצור.
חטפה כאפה.
חטפה כאפה.
כן.
אתה יודע, אני מסתכלת על זה, על ה-Live Aid, בוב גלדוף, כן. הוא אירי, שבעצם הם באו ועזרו לרעבים באתיופיה. Mm-hmm. יש לי איזושהי תחושה שזה קשור להבנה שלהם, כמה נורא זה למות ברעב.
מדהים.
אז זה ככה הרעב הגדול של אירלנד, שבאמת רבים מהם אחר כך הלכו לצפון אמריקה, והביאו לשם את תפוח האדמה. כן.
טוב.
תעצוב? ביאסתי?
לא, תשמעי, א', זה היסטוריה רחוקה מאוד, היום יש לנו מגוון רחב של ירקות להסתמך עליהם, ובאמת, אני לא מכיר אף חקלאי שמגדל רק זן אחד של ירקות, כולם מסתמכים על ירקות, גם בשביל לחלק אותם בעונות, שיהיה להם תפוקה שוטפת כל השנה.
וגם להפרות את הקרקע.
וגם להפרות את הקרקע וביטחון כלכלי, אבל אין ספק שהדבר הזה לימד לכך את כל העולם.
לגמרי. זמן מצוין לדבר עם מגדל, אתה לא חושב?
אני חושב שכן.
אני רוצה שנעלה לשידור את אורי רבינוביץ', אחד ממגדלי תפוחי האדמה המקסימים והוותיקים.
שלום.
אורי? שלום. כן. אנחנו מדברים עכשיו עם אורי רבינוביץ', חקלאי ממושב צופית, ומגדל המון המון זמן תפוחי אדמה, נכון אורי?
נכון, נכון, כן.
כמה שנים אתה כבר חקלאי?
אני מאז שהשתחררתי בנובמבר 1980.
וואו.
כמעט 40 שנה, או ש-40 שנה, תלוי איך סופרים.
וואו, המון זמן. מה אתה מגדל חוץ מתפוחי אדמה?
עכשיו אני בשלבי סיום מונת התות, ולקראת שבועות התות יסתיים, כן. ממש בשלוש שבועות האחרונים. במקביל יש לי שטחי אבטיחים שאני מגדל.
אבטיחים?
אבטיחים אישיים בעיקר. וגם אבטיחים גדולים, וגם אבטיחים בצבעים.
חקלאי אמיתי.
אבטיח צהוב בחוץ, אבטיח כתום בפנים, אבטיח צהוב בפנים,
וואו.
אבטיח עם גרעינים, אבטיח יותר טעים, אבטיח עוד יותר טעים, כל הסוגים.
הבנתי. ותפוחי אדמה?
תפוחי אדמה, אני כמובן באופן אישי, אני במשך עשרות שנים חקרתי ומצאתי כמה זנים, שהם בעיניים מושלמים,
כן.
שזה הזן הדלמטי שנקרא נשיקות.
ליפס.
יש לו שם, שהוא בא מהיצרן, שנקרא בלובל, בצרפתית זה הכחול היפה.
אוקיי.
והזן הזה, כן, הוא קצת מצקצק, יש לו טעם טיפה של נרטישוק ירושלמי.
נכון.
יש לו אחוז חום הזה, יש 19%, והוא מושלם בטעם שלו לאפייה.
נכון, מקסים. ומה
שנקרא. ובנוסף לזה יש לי עוד, יש לי עוד הרבה זנים, אבל אני התמקדתי בזן שנקרא רטה.
רטה.
שהוא זן שזכה באוסקר הצרפתי עם ראשר, אני חושב שהוא נפטר לא מזמן אם אני לא טועה.
כן.
הוא זן מעולה מעולה לפירה, הוא מספר אחד בעולם לפירה.
מאוד אוהבים אותו.
הצרפתים מאוד אוהבים אותו, והוא נורא יקר בצרפת גם, אני חייב להגיד.
כן, גם בצרפת הוא יקר.
כן.
המחיר של תפוח אדמה נקבע בדרך כלל מהיבול שלו בשדה. אם נגיד יבול ממוצע של תפוח אדמה רגיל הוא 5 טון, אז רטה הוא צריך חצי טון או טונה.
וואו.
כן, בגלל שהרטה הוא זן בין 120 בין 130 שנה, ומאז חלפו דברים, ובוא נגיד אם כל העולם היה צריך לאכול רטה, אז כל האנושות הייתה רבע. אז יש לנו מזל שאנחנו נוסעים.
הוא פשוט ירק שלא עבר השבחה? כלומר, עדיין אנחנו...
בדיוק לפני 120 שנה רק רצו לאכול, ורק הוא היה קיים... הוא מאוד רגיש למחלות, הוא מה שנקרא רטרו-רטרו, הוא מהבסיס, לפני שמה שנקרא התחילו לבנות את כל הסנים.
בלעדי.
לכן מעט מאוד אנשים מגדלים אותו, ולכן הוא יקר, למה מי שמגדל אותו, ומי שרוצה לאכול אותו, אז הוא מוציא בערך עשירית יבול מתפוח אדמה רגיל, לכן הוא יקר.
אוקיי.
אז אמרנו שאתה מגדל את הרט, ואתה מגדל את הבלובל?
כן, הבלובל הוא זן, מבחינתי הוא זן עממי, הוא טעים מאוד, הוא זן שהוא פותח 10 שנים האחרונות, הסיבה היא שפיקחו אותו, רצו לעשות חותמת מן הטבע, מן הטבע על הזן הזה, עשו כאילו שפתיים כחולות. ואני ממש נדלקתי, מה שנקרא התאהבתי בזן הזה. והשפתיים הכחולות זה סימן שמתוך 4,000 זני תפוחי אדמה שקיימים בעולם, אתה יכול פשוט לזהות אותו בלי סקיות ובלי שום דבר. אתה רואה סימנים כאלו שזה נראה כאילו זה דפקטים, אבל בהחלט זה לא דפקטים, ואז אתה יודע, ואם זה טעים לך, עוד הפעם. מי שאוכל אותו זה הוא חוזר אליו, ואז אם זה טעים לך, אז אתה יודע שאתה לא צריך לקרוא על השקיות את הכיתוב, אתה פשוט רואה את הדלמטי הזה עם השפתיים הכחולות, נשיקות, ובזה נגמר הסיפור.
כפי שאמרת, באמת, קיימים 4,000 זני תפוחי אדמה בעולם. בארץ אנחנו מגדלים בערך, נכון, כמה עשרות זנים בלבד.
כן, כן.
את התפוחי אדמה שלך אתה מגדל לשוק המקומי או גם לייצוא?
אז ככה, את התפוחי אדמה, הנשיקות, למזלי בארץ יש איזה סופר אחד גדול, רשת של איזה שוטרסל שהסכימה לתת לי מדף והאמינה בי, וזה נמצא על המדף שלה, כל הרשת, בגלל שהיא נתנה לי מקום. ברשתות אחרות לא כל כך ססים לתת מקום לדבר שהם צריכים להסביר לאנשים ולדבר איתם ולהראות להם, בגלל שמה לעשות, אנחנו חיים בעולם כלכלי. ואם פתאום ישאלו שאלות מה זה הנגעים האלו, מה זה המחלות האלו, ולא יקנו, אז יכולים לשים על המדף, אני יודע, מעגבניות או פלפלים או דברים אחרים שבהחלט יביאו כסף יותר למדף. אז התמזל מזלי שבשופרסל הם הקשיבו לי, וזה נמצא שם על המדף, בשוק העיקרים, ולפעמים גם זה בחצי חינם.
די.
במקומות אחרים לא הצלחתי להכניס את זה, כן, כן.
א', כל הכבוד שהצלחת להכניס את זה לאלה.
כשהייתי הולך למקומות אחרים, אמרו, תשמע, רבינוביץ', תביא תפוח אדמה בזור, כאילו. זה הדיבור. בסדר?
אוקיי.
אולי בעתיד. בעולם של האבולוציה, אז אולי באמת אנשים יחפשו. עכשיו, יש לי גם השנה זן מאוד 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 חדש, הוא קרא לו רק פיילוט בשוק העיקרים.
כן.
הוא נקרא רטה אדום.
איזה כיף.
נכון, נכון, נכון. אז כרגע יש לו פיילוט מאוד ניסיוני, סתם לסדר לך את האוזן, מתוך 80,000 דונם, או סליחה, מתוך 150,000 דונם, שבמדינת ישראל זורים בשנה תפוח אדמה, אז אני יש לי בסך הכל מהזן הזה 3 דונם. תעשית החשבון. כמות קטנטנה, וזה כרגע נמכר בנמל תל אביב. יום שישי שעבר זה היה פעם הראשונה.
גם הוא נותן יבול נמוך, כמו הרטה הצהוב?
כן, כן. אני עוד לא עשיתי מחקר עליו מי היה קודם, הרטה הצהוב או הרטה האדום. מה שבבית בישלתי אותו, מה שנקרא, התענגתי על היבול הראשון, הוא היה מושלם בטעמו, הוא היה אפילו טיפה יותר מתקתק מהמערת הצהוב.
אני יכולה להבטיח לך שכבר שני לקוחות יגיעו ביום שישי לקנות את הדבר הזה.
כן.
רגע, אני סקרן, מה הכנת ממנו?
האמת היא ששמתי אותו במים, בצורה חידושה, בישלתי אותו עד שהוא התרכך עם טיפה מלח. בעתיד נעשה ניסיונות אחרים.
אוקיי.
אני קשה לי להגיד לך. תקפידו ביום שישי, למה מחר אני מוציא אותו מהאדמה, ואז הוא יהיה ביום שישי טרי על הבוקר.
איזה כיף. תגיד, יש זני תפוחי אדמה שגדלים בישראל ולא מגיעים לשוק הישראלי?
שאלה מעולה.
כן, כן. כשאנחנו מייצאים לאירופה, דרך אגב, השנה כרגע, נכון לעכשיו, זה שנת ייצוא טובה לאירופה. אם זכור לך, לא יודע אם זכור לך, אז בקיץ שעבר באירופה היה בצורת כבדה, ושם תפוחי אדמה שזרועים שם היו גדלים על הגשם, היבולים היו נמוכים, והם שמו במקררים, ונכון לעכשיו קצת חסר, אז איך אומרים, יש טיפה מחיר טוב, טעם לסדר לך את האוזן, אם חקלאי ישראלי שנה שעברה קיבל בסביבות 90 אגורות, אז היום הוא מקבל שקט 90 לקילו. שזה...
מדהים, כן, זה כן, כפול.
כן. אבל עוד הפעם, זה צריך לקרות בצורת באירופה, וצריך שיהיה בישראל את התפוח אדמה, וצריך שיהיה את האוניות, וצריך כמה דברים שכרגע זה מחזיק מעמד, אז נקווה שזה ימשיך כמה שיותר.
חדשות מסמכות.
עכשיו, כן, בארץ לצערי, רוב האנשים, רוב מי שמשווק את התפוח אדמה, הוא רוצה שהתפוח אדמה יהיה יפה, יהיה מבריק, מה שנקרא, הם קוראים לזה כולם שלא החליף צבע, זאת אומרת, אם הוא לבן, אם הוא ישכב על המדף 5 ימים, והלבן פתאום יהיה לבן, מה שנקרא, לא הכי מושלם, אז זה לא טוב. וזה דבר מאוד גרוע, למה תפוחי אדמה, אנחנו כתוצאה מהטעם של הלקוח, שהוא רוצה אותם מבריקים ויפיפים, ובלי פגמים על הקליפה, זה נדרש מאיתנו, מה שנקרא, לפסול הרבה תוצרת ולזרוק. לצערי בעולם, לא מוכרים כמו בישראל, מוכרים תפוחי אדמה לא שטופים, או שטופים, ואם יש פגע קטן על התפוח אדמה, איזה איקס או איזשהו סימן קטן, אז בסך הכל מבשלים אותו, זה רק בעיניים מפריע.
נכון.
זה לא מעבר לזה. אבל חינכות הצרכן הישראלי, להסתכל על שיהיה יפה, שיהיה בוהק, שיהיה מושלם.
זה תרבות הצרכנות האמריקאית, הפלסטיקית, שיהיה יפה.
בדיוק, אתה אפשר. כשאני התחלתי לגדל בשנות ה-80, וואלה, תפוח אדמה, אפילו אם היה לו טיפה איזה איקסים שחורים, איזה נקודות, וואלה, אכלו אותו, בישלו אותו, מי היה אכפת?
נכון.
היום אתה נכנס, הוא חייב להיות הכי מלוקק, הכי יפה, וזה חבל, למה כתוצאה מזה אנחנו משמידים הרבה תוצרת. זאת אומרת, אם הלקוח, באמת היה, לא מסתכל על תפוח אדמה, על היופי, אלא הנתונים שלו, שהוא מתבשל טוב, שהוא טעים, שהוא לא מתפרק בבישול, שהוא לצ'יפס, אז מצבן היה יותר טוב, אבל לצערי גם הרשתות הם... שמות יד לזה.
זה מאוד מעניין אותי. אורי, כמה היית אומר באחוזים מתוך כל מה שאתה מגדל, אתה נאלץ להשמיד בגלל מראה לא אטרקטיבי, שהרשתות מחייבות אותך?
אם בשנות ה-80 הוצאתי טונה תפוח אדמה, ומתוך הטונה 950 קילו הלכו לשיווק, זאת אומרת פחת של 5% במושגים כלכליים, היום על כל טונה שאני מוציא מהאדמה, 70% הולך לשיווק ו-30%
הולך. וואו.
30%.
זה ההבדל.
וואו.
עבודה לחינם.
תעזוב עבודה לחינם, זה אוכל, זה אוכל, זה מה שמטריף אותי, שיש אנשים שאין להם כסף, והם היו שמחים מאוד שזה היה מגיע להם, איכשהו.
הלוואי, ואני מדבר רק על משהו שכל מיני שריטות, וכל מיני קטמים, וכל מיני איזשהו, על הקליפה שהיא לא מושלמת, זה הולך הצידה, וזה כרגע נחשב לתעשייה. זה דרך אגב, זה הולך לתעשייה, זה הולך לכל מיני מפעלי תעשייה, שהם חותכים את זה.
צ'יפסים.
עושים מזה צ'יפסים. ועם ישראל מקבל את זה בצורת שקיות של צ'יפס כפור מוכן.
הפוך על הפוך.
כן.
בדיוק.
אבל הוא מקבל את זה מעובד, והוא מקבל את זה בתוך שקית ניילון, וחבל.
כן.
לא, תשמעי, היום תשאלי את האנשים שהולכים לבשל, לפעמים לא בראש להם לחתוך. כמובן אני אומר, תקנו תפוח אדמה טהרי, תהנו מהחוויה, חצי שעה, לחתוך אותו, לקלף אותו, לשים אותו, זה חוויה משותפת מאשר לקנות בשקית ולשפוך במים.
אני לא יכולה שלא להסכים איתך יותר, מה שנקרא, אבל האמת שבאוטופיה, החלום שלי שאני אלך לרשתות השיווק או לשוק, ויהיה כתוב לי איזה זן אני קונה. כפי שאמרת, את הבלובל אני מזהה, את הרט אני מזהה, אבל... אני כצרכנית, אני רוצה שיהיה כתוב לי איזה זן זה. כאילו, גם כדי לייצר למידה עצמית שלי, לדעת, אוקיי, אני אוהבת את הלאורה, או אני לא אוהבת את הדזירה. מגיע לי לדעת.
את צודקת. זה חזון אחרית הימים. כל עוד את חיה במדין. אני אומר לך עוד הפעם, ניסיתי לעשות את זה שנים, לא הולך. את חיה במדינת ישראל, הצרכן מכיר תפוח אדמה לבן, תפוח אדמה אדום, ואין לו גם כוח לעשות מה שנקרא ניסיונות, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, בשביל לראות מה מכל הזנים שקיימים מתאים לו.
כן.
לכן מי שממש רוצה לאכול, אז שיחפש בשווקי איכרים, ששם החקלאים מוכרים ישירות מהשדה, ושם באמת זה לפי זנים.
נכון.
אנחנו לא מסוגלים החקלאים במחירה ישירה להתחרות ברשתות הגדולות, אלא מה שנקרא בציון הזן, בטריות, זהו.
כן. שאלה אחרונה מאוד 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 חשובה. בוא נדבר על עונתיות בתפוחי אדמה. תפוח אדמה מופיע לנו על המדפים לאורך כל השנה.
זמין, כן. 365 ימים בשנה הוא זמין.
אבל הוא לא באמת גדל כל השנה, נכון?
אז דבר ראשון, טוב שכך. בעולם של פעם שאנשים רעבו, אז לא היה להם מה לאכול, והיו צריכים להרוג סתם, אני יודע, מחיות או לעשות... אז היום טוב שיש תפוחי אדמה כל השנה, טוב שהם בקירור, הם שמורים בטמפרטורה של בין 3 ל-4 מעלות, אבל העונה שאוספים אותם, יש שתי עונות, עונה עיקרית ועונה משנית. ובתקופה הזאת, באמת, מי שאוכל אותם, אז זה יותר קרוב למועד האסיף מאדמה. אז זה דבר שחשוב שהצרכנים תדעו, שזה בדרך כלל בין ה-15 למאי עד ה-15 ליולי, דיינו, מהתאריכים האלו, זה זמן האסיף, אתה מוציא מאדמה את התפוחי אדמה, אתה משווק בערך 5%, ו-95% הולך לקירור עד ינואר 2020. לכן, מי שבאמת עכשיו קונה תפוחי אדמה, רוב הסיכויים שהם יצאו באדמה בשבוע האחרון, זה מה שיהיה בחודש שלך בחודשיים.
זה העונה.
כן, כן. זה העונה של האוצר. עכשיו יש לנו גם העונה של הוצאה משנית, שזה בדרך כלל יותר קצרה, שזה נקרא עונת החורף, אז מוציאים תפוחי אדמה מאדמה בין ה-15 לינואר, עד הראשון לאפריל, ובתקופה הזאת זה באמת תרים האדמה ולא מכירים.
מקסים.
אבל במקביל גם את העודפים, אתה לא משווק ביום אחד, אתה נגיד ביום אחד מוציא 100 טון, והביקוש שלך עולה 5 טון, אז 5 טון אתה מריץ לסרט, ואת היתר אתה מריץ את זה למקרר. ושם זה נשמע...
אז הוספת לי עוד שאלה, כי אתה אומר שתפוחי אדמה נשמרים בקירור, אבל כשאנחנו קונים תפוחי אדמה, תמיד ממליצים לנו שלא לשמור אותם בקירור. אז איך זה מסתדר?
אני חייב להגיד לך שאני גם מופתע, כי במהלך השנים נוצרים מומחים אינסופים. התורה שאני גדלתי עליה, ואני אומר עוד הפעם, יכול להיות שהשתנו דברים בשנים האחרונות, אבל אני לא מאמין, כל אחד כנראה רוצה להמציא את עצמו, התפוחי אדמה יוצאים, נכנסים לקירור בטמפרטורה של בין 3-4 מעלות, וככה אנחנו יכולים לשמר אותם כמעט 8 חודשים בקירור, עד העונה הבאה. עכשיו, כשאני מוציא מהקירור, אז אני מצפה שאם הלקוח רוצה לשמור אותו, אז הוא גם יכניס אותו לקירור, שישמר. ובאמת, אני לא יודע מה להגיד לך, בשנים האחרונות אני שומע כל, לא לשמור בקירור, אבל זה נראה לי לא הגיוני, למה אני בתור חקלאי שומר אותו בקירור. אז למה שהוא לא ימשיך במקרר אצל הלקוח? אז אין לי ממש תשובה מוסמכת. אם את שואלת אותי, תפוחי אדמה הם צריכים, שנלקחים מהמדף, להישמר בקירור, בטמפרטורה של 10 מעלות, איפה במדף של הירקות, ושמה ליהנות מהם.
אתה יודע מה, יכול להיות שאולי במקרר הביתי, אני ככה חושבת בכל רם, יש פשוט בעיה של לחות, שהיא לא מותאמת לתפוח אדמה. סתם, מעלה תהייה.
תראה, עוד הפעם, אנחנו מתארים עם לחות, כל השיטות הקירורים לחות, אבל באמת קשה לי לתת לך תשובה מוסמכת. אני יודע שככה זה צריך להיות, ככה זה צריך להתנהל. אנחנו שולחים את זה גם לאירופה, שולחים את זה במחולות מקורות.
וואלה.
אבל צריך באמת באיזשהו רעיון אחר לבדוק את זה. מה שאני יודע שאין שום בעיה לשמור על בקירור, במיוחד, חבר'ה, אל תאפסנו בבית תפוחי אדמה כמו שפעם, יש לנו מה לאכול. תקנו שקית של תפוחי אדמה, תסיימו אותה במשך שבוע או אני לא יודע כמה, ותקנו חדש.
חד משמעית.
אין מטרה של לשמור תפוחי אדמה חודש או חודשיים. באמת פעם שהיה חוסר במזון, אז היו שומרים תפוחי אדמה בגלל שזה היה מזון בסיסי. היום אין לנו את הבעיה הזאת. הכלכלה שלנו כרגע מובטחת עד
2020 לפחות.
לא, עד שנקרא מה עם איראן וטראמפ.
אוקיי.
גם נכון.
אורי, תודה רבה, זה היה מרתק.
ממש.
תודה רבה.
תודה רבה
לכם.
שיהיה לך יום טוב, ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
אז הנה, שמעתם מפי החקלאי עצמו.
לוקסי.
כן.
את זה אתה מגדל?
תפוח אדמה?
כן.
כן, אני חייב להגיד...
די, לא נכון, לא נכון. אתה מגדל תפוח אדמה?
כן.
אתה לא נורמלי.
אני אשלח לך תמונה היום.
כן.
שתדעי לך שתפוח אדמה בין הירקות שהכי קל לגדל.
באמת?
ואני אפילו אגיד איך.
בבקשה.
ממש בקצרה.
כן.
אתם קונים לכם אדנית גדולה ועמוקה. עמוקה זה מאוד מאוד חשוב. אתם קונים אדמת גידול, כל תפוח אדמה ששכחתם ויצאו לו עיניים, אתם חותכים את העיניים, שמים בתחתית האדנית מעט מאוד אדמה, שמים את העיניים, מכסים באדמה ומשקים. נותנת לזה לעמוד כמה ימים. אחרי כמה ימים זה נובט ויוצא ממש נבט ירקרק וחמוד, מבצבץ מעל האדמה. ואז מה עושים איתו? שמים עליו עוד שכבת אדמה. וככה הולכים מכות עם הירק החמוד הזה, כל פעם שהוא יוצא מהאדמה, מכסים אותו באדמה.
מאיפה אני מביאה אדמה?
קונים את זה במשתלות, קונים את זה בחנויות פרחים.
אוקיי.
איפה שאתם רוצים. זה כל כך כיף. בסוף כשמגיעים לסוף האדנית, אז מפסיקים כאילו לחסות אותו באדמה, והוא הולך וגדל ומוציא עלים ירוקים ויפים. זה צמח שכאילו פרוס על הרצפה, אז עדיף למצוא לו מקום נחמד. ממשיכים להשקות אותו ככה בעדינות.
מה זה בעדינות?
לא להציף את זה, שלא יתבע. אחרי 3 חודשים פתאום העלים מתחילים למות. להציב ולמות, ואז תפוח אדמה מוכן. ואז את שולפת את הצמח מהעציץ, ואת מגלה שמשני תפוחי אדמה שכתבת להם עיניים, קיבלת 5 קילו תפוחי אדמה.
וואו.
וזה כל כך קל לגידול, כל כך קל לגידול. זה רק סבלנות, כן? אבל זה כיף גדול. ואני אגיד לך...
בוא נדבר על פעת הסבלנות.
אפרת המגדל את הידועה גם.
כן.
מה עם הסלרי שלי? זו השאלה שלי.
מי? מה? איזה? מה?
הוא שכח ממנו.
לא, הוא שכח ממני.
אני חייב להגיד.
זה הוא הלך. זה הוא התאבד בבית, זה לא אני עשיתי לו משהו.
כן.
אני עשיתי מה שאתה אמרת.
אני אמרתי לך, תמני עליו מבוגר אחראי.
נו, מה?
נגיד נורי.
כן.
שידאג להשקות אותו פעם ביום יומיים, ויראה שהוא בסדר ולא נרכב.
את מי להשקות פעם ביום יומיים?
את הסלרי.
מה זאת אומרת להשקות פעם ביום יומיים?
לדאוג שהמים לא מתעדים, לדאוג שהוא לא נרכב. צריך לטפל בו, זה חיה.
שמתי אותו במים כפי שאמרת, והוא נרכב, זה בעיה שלו.
אני אגיד לך אבל שיש טריק חמוד שעושים בחקלאות, שנקרא גרפטינג. את יודעת מה זה?
גרפטינג?
כן.
לא.
זה כשלוקחים שני צמחים ומחברים אותם ליצור צמח אחד. לוקחים צמח של תפוחי אדמה וצמח של עגבניות, עושים בהם חתך, מצליבים אותם אחד בשני, עוטפים את זה היטב ונותנים לצמח להתאחות, להחלים, וכשהוא מחלים זה צמח אחד שממשיך לגדול.
נו.
ומוציא.
מה יוצא ממנו?
למעלה יוצא עגבניות שרי, ובאדמה יוצא תפוחי אדמה.
באמת?
כן.
כמה זמן פנוי יש לך?
לא כמו שהייתי רוצה, אבל אני אעלה תמונה של הדבר הזה, כי זה פשוט חמוד בטירוף.
זה אכן חמוד.
כן.
זה מסתדר עם כל ירק, או שפשוט בגלל שהם אותה משפחה?
הם אותה משפחה.
הסולנים.
בדיוק. ולכן נורא קל להם להתאחד ביחד. אבל זה שוס.
כי אני...
את יודעת איך קוראים לזה?
לא. עגבן... לא יודעת.
טומפו.
טומפו. זה נחמד שאפשר לעשות את זה עם עגבנייה ותפוח אדמה. כן. מאוד מאוד חבל שאי אפשר לעשות את זה, למשל, עם גזר ודלעת. ואז פשוט אפשר לעשות מרק כתום, כאילו...
מרק תומים.
כן, מרק תומים במוצר אחד.
כן.
בטח אלה עוד מעט יעשו את זה. איזו חברה מסחרית, תגיד, רעיון, אולי נעשה את זה. טוב, אז עכשיו שאנחנו יודעים איך מגדלים את זה, בוא נתחיל לדבר על תפוח אדמה במטבחנו. זמן מצוין להזכיר את פרמנטיה, אותו אחד שהזכרנו בתחילת התוכנית, כבן אדם שבעצם שם את תפוח אדמה על מה שנקרא למפה הקולינרית. הוא היה בחור מאוד מאוד חמוד, הפרמנטיה הזה. קודם כל הוא היה רוקח. הוא היה בשבי הפרוסי. כן, ככה הוא הכיר את תפוחי אדמה וקלט שבעצם אנשים אוכלים תפוחי אדמה ולא קורה להם כלום, כי בצרפת חשבו שזה רק מאכל לבהמות.
כן.
הוא חזר לצרפת והוא התחיל לפעול בעניין. אנחנו חווים לו את אכילת תפוחי אדמה, כי ב-1748 הפרלמנט בצרפת חוקק חוק שאוסר על גידול תפוחי אדמה למאכל אדם.
כן.
ו-25 שנה אחר כך, בערך ב-1770 וקצת, הצרפתים הכריזו שתפוחי אדמה כשרים למאכל אדם, ותוך שנים ספורות הם הפכו להצלחה מאוד מאוד גדולה בשוק הצרפתי. אם אתם, אגב, מעניין אתכם, אותך זה בטוח יעניין.
כן.
אז פרמנטיה, היו לו עוד השפעות מאוד מאוד יפות על הקולינריה הצרפתית. הוא למשל גרם לתחילת גידול תירס בצרפת, הוא מאוד פיתח את תעשיית הסוכר, הוא קידם את העניין הזה שאפשר להפיק סוכר מסלק, הוא התעסק גם בפיתוח קופסאות שימורים.
כמו שאומרים, אומרים מסקופיה, אבל למעשה צריכים להגיד...
פרמנטיה.
פרמנטיה, היה שם קודם.
היה שם קודם.
בלעדיו לא היה אוכל צרפתי.
כן. ואז, אוקיי, אז יופי, אנחנו מאוד שמחים שהוא הגיע.
כן.
אבל אני רוצה שאנחנו נדבר עכשיו על אחת הדילמות הכי גדולות של הבשלן במטבח.
כן.
איזה תפוח אדמה מתאים למה?
יש שאלה של זנים.
שאלה של זנים.
שאלה של זנים.
כן.
אני אתחיל ואפתח ואומר, יש בתרבות הישראלית את תפוח האדמה הצהוב ואת תפוח האדמה האדום, ואנחנו כן. חושבים שאחד מתאים לפירה ואחד מתאים לטיגון.
כן, הדעה הרווחת אומרת אדום לטיגון, צהוב לפירה.
יש הרבה יותר זנים מאשר צבעים בתפוחי האדמה, ואפילו במגירות הסופר, איפה שאתם רואים ערימה של תפוחי אדמה אדומים, יש שם מספר זנים של תפוחי אדמה מעורבבים, איפה שאתם רואים לבנים, מספר זנים של מעורבבים, ולאו דווקא...
זה נכון, אגב, אם מתקרבים שמים לב שזה לא כולם אותו זן.
לא, זה נראה לנו, אבל פתאום אנחנו נבחין שאחד יש לו קליפה מבריקה, ואחד יש לו קליפה מד, ואחד קצת יותר מחוספס, ואחד קצת יותר מעוגל.
שאתה יודע מה מדהים בזה? תחשוב שאתה מגיע עכשיו לחנות ירקות,
כן.
וכל התפוחים הרגילים, תפוחי העץ מעורבבים,
נכון.
לא ייתכן כדבר הזה שחרמון עם גרני סמית ודלישס ופינק ליידי יהיו מעורבבים.
זה קונספירציה של רשתות השיווק. רשתות השיווק אמרו, בוא נעשה הפרדה, בגלל שנורא קל לראות את ההבדלים בצבעים, נשים אדומים פה וצהובים פה, נארוז אותם בשקים של 3 קילו, ואז כשבן אדם יקנה שק של תפוחי אדמה לצ'יפס, והוא ירצה לעשות פירה, הוא יצטרך לקנות עוד שק של תפוחי אדמה ולעשות פירה.
אתה אומר חינוך שיווקי.
חינוך שיווקי, נהדר. די גאוני מבחינת הרשתות, די מבאס מבחינתנו האזרחים, כי יש תפוחי אדמה לבנים שמתאימים לצ'יפס, ויש כאלה שמתאימים לפירה, ואיך בעצם כל העולם הזה, הכימי של מה מתאים לזה ומה מתאים לזה, איך הוא עובד? תפוח אדמה זה פקעת שמורכבת משני מרכיבים מרכזיים. אחד זה המילן, והשני...
מים.
מים. Mm-hmm. המילן והמים בונים את התאים של התפוח אדמה. עכשיו, יש זנים... שיש יותר עמילן, והם נקראים זנים יבשים, ויש זנים שיש בהם יותר מים, והם נקראים זנים רטובים. הזנים שיש בהם יותר עמילן, הם נוטים להתפורר, הם לא מחזיקים את עצמם, וזה נורא מתאים לפירה, למילואים, לבורקסים, לא משנה מה, אבל בגרסה יותר מפוררת.
אוקיי.
עכשיו, בגלל שזה יבש, הוא גם דורש הרבה נוזלים ושומן שנוסיף לו כדי שיהיה לו טעם טעים ולא גרגירי, ולכן בפירה מוסיפים חלב וחמאה ושמנת וכיוצא בזה. הזנים היותר רטובים, שיש בהם פחות מסה של המילן והרבה יותר נוזלים, יותר מתאימים גם לצ'יפס וגם...
הרטובים לצ'יפס?
הרטובים לצ'יפס.
מה?
הם שומרים על הצורה שלהם.
אבל המפגש של המים והשמן...
בשני הזנים יש מים.
נכון.
בשני הזנים יש
אבל
מים.
אבל באלה שיש יותר לחוד, אני בכוונה מקשה. אני בכוונה מקשה, אתה יודע למה? כי אם זה לא יסתדר לי לוגית...
הבדלי הלכות...
גם אני מחר שוב אשאל את עצמי את השאלה. אז עכשיו אני אומרת לך, אני יודעת איזה זן מתאים. אני יודעת למרת, ואני יודעת למה בלו ליפס, ואני יודעת. אבל עדיין זה לא מסתדר לוגית במוח, שכשיש יותר נוזלים זה מתאים לצ'יפס. הלאה, הוצאתי את זה. אתה יכול להמשיך לדבר.
א', בזכות הנוזלים, אנחנו מקבלים את הצ'יפס. את מכירה את זה שכשמכניסים כיכר לחם כפרי לתנור, זורקים קוביות קרח?
כן.
לא סתם, אנחנו רוצים את הידים האלה, אנחנו רוצים את הנוזלים. המגע של נוזל עם החומר היבש, עם השמן החם, גורם להתעדות נורא מהירה ולמין עטימה וקריספיות של המעטה. זה מה שנותן לצ'יפס באמת את המעטה הפריך שלו.
אוקיי.
עכשיו, עצם זה שיש בהם יותר נוזלים, אז בבישול הם סופחים פחות נוזלים ופחות מתפרקים. ואז אפשר להשתמש בהם כקוביות במרק, כתפוחי אדמה קרים לסלט, תפוחי אדמה ותבשילים לארוכי טווח כאילו שמתבשלים המון שעות כדי שלא יתפרק. אז זה ההבדל המהותי העצום. יש גם זנים שהם באמצע, יש להם...
תראה איך אני מקשיבה, אני מרותקת אני, פה.
ממש.
את ראית אותי אי פעם מקשיבה
אבל
ככה?
אבל אי פעם ראית אותי מדבר כל כך הרבה עם הידיים?
לא.
אני אשכרה ממחיז לה עם הידיים את המילן והנוזלים. יש זנים שהם חצי חצי. הם פחותים בעמילן ופחותים בנוזלים, פחות או יותר איפשהו באמצע. הם קוראים להם all purpose. הם מתאימים לכל מטרות הבישול.
אוקיי. Okay.
עכשיו, יש מלא זנים, אנחנו מכירים אותם, ומלא זנים שאנחנו לא מכירים אותם. אני רוצה לדבר דווקא על הזנים שאנחנו כן מכירים אותם, ואפילו לא חשבנו שאנחנו מכירים אותם.
הו.
הו. רוב האנשים אומרים דזירה, כשמדברים על התפוח אדמה האדום.
נכון.
דזירה זה דווקא לא תפוח אדמה האדום המרכזי שמגדלים.
נכון.
יש עוד זנים.
רבים וטובים.
רבים וטובים. לאורה, לדעתי, זה הזן הכי נפוץ בשווקים. וגם בתפוחי אדמה הלבנים, יש לנו זן וינסטון, זן ויוולדי, זן ניקולה. יש הרבה זנים שם מעורבבים שאנחנו מוכרים, אבל אנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו קוראים להם בצבעים שלהם, אדום ולבן. אבל,
כן.
יש זנים שהם כל כך מיוחדים שאנחנו כן מכירים את השמות שלהם.
מה זאת אומרת?
למשל,
כן.
יש את הזן הקטן שנקרא פריזיין, שזה הזן שנותנים לנו למיקרו.
אלה שאנחנו קונים בסקיות
ניילון
למיקרו.
אלה שאנחנו קונים בסקיות ניילון למיקרו.
כן.
וזה השם
לא
שלהם.
אנחנו.
לא אנחנו. אני קונה אותם אגב, כי אני מאוד אוהב אותם, אבל בשיטה אחרת. אני לא משל אותם במיקרו.
רק שתדע לך, אבל...
מסתכלת עליי ככה.
מה, אני מסתכלת עליך ככה, כי יש... להגיד אני לא מבשל במיקרו, זה...
אני משתמש במיקרו, את התפוחת אדמה אני לא מבשל במיקרו.
אוקיי.
לא, אני משתמש במיקרו.
לא חשבתי שאתה אילאי ומתנסה כרגע.
אני עושה מלא דברים במיקרו, אני פשוט תפוחת אדמה אני לא מבשל במיקרו.
יש.
יש את הוויולט, הזן הסגול שאנחנו רואים בשווקי עיקרים, ששומר על הצבע שלו ויש לו טעם אגוזי עמוק ונהדר.
תפוח אדמה הסגול אז?
כן.
אנחנו פוגשים אותו בעיקר במסעדות.
שווקי עיקרים, אני רואה אותו מלא.
כן, אבל הוא לא כל כך נפוץ בבישול הביתי. כלומר,
הוא יקר.
הוא מאוד יקר, והוא נהדר אגב לפירה. או אפוי, אני אוהבת אותו.
שני זנים שכן יש בסופר, אחד זה הבאטר, שיש לו טעם חמאתי, והוא נהדר, והזן השני זה הראטה. או שראט, כמו שהצרפתים קוראים לו, ולמה קוראים לו ככה?
כי הוא נראה כמו אכברוש.
כי הוא נראה כמו אכברוש.
הוא ארוך וצר כמו אכברוש, ממש עושה תיאבון. אני, אגב, הראט הוא דוגמה מצוינת לכמה צבע הוא חסר משמעות מבחינת השימושים, כי יש רט צהוב ויש רט אדום, וזה לא משנה אם זה צהוב או אדום, עדיין שניהם נהדרים לפירה. רט זה התפוח אדמה שרובושון בעצם עושה ממנו את הפירה המפורסם שלו.
פירה 50-50, 50% חמאה, 50% תפוח אדמה.
זה לא סתם 50% תפוח אדמה, זה 50% תפוח אדמה אחרי שקלפת אותו.
כן.
כלומר, נטו, זה הזיה.
זה טעים.
זה הזיה. אני עושה את הפירה מדהים בבית עם הרבה פחות חמאה, ורובושון עליו שלום היה מוזמן לאכול עם חבל שהוא לא בא. אז זה באמת דוגמה מצוינת. אז אמרנו שיש את הרט, והפריזיין, רצית להגיד מה אתה עושה ממנו?
אני עושה בו מנה מופלאה. מופלאה, אני לא יכולה להסביר לכם כמה היא פשוטה ומופלאה לבישול. למדתי אותה מאמיר קרונברג, השף של גדרה 26 האגדית שנסגרה כבר, אבל...
איפה הוא היום?
אני לא יודע, ושווה לבדוק, כי אם הוא מבשל במקום שאפשר לאכול בו, הוא חצי עיראקי, חצי שוודי.
נכון.
וזה שילוב מטורף, הוא עושה סווידיש מיטבולס וקובה בכמעט אותה צלחת. וזה עובד מצוין.
בטח, זה כמעט אותה טכניקה, נשמע לי.
הוא לימד אותי מנה.
רגע, לפני המנה שלך.
כן.
אני עושה הפסקה.
כן.
אני צריכה לשתות משהו.
זה את?
כן.
עוד פעם קרקרת ככה? מה היא?
תפסיק ללעוג לי.
אני לא יכול, הבטן שלך מקרקרת.
אני רעבה.
וגיזל פה מתכווצת לה בצד, היא מפחדת שבאים מפלצות מבחוץ, מה זה רעש הזה?
גיזל, טכנאית השידור שלנו, אם תהיתם, תקשיב. אני לא יכולה לשבת באולפן, לדבר על הפירה של רובושון, ולא לפתח רעב בעל יתואר.
תכלס.
מה אתה רוצה ממני? אם לא הייתי ככה, לא הייתי אפרט.
בוא נשתה.
הבאתי וודקה היום.
וודקה?
כן.
שעושים אותה מתפוחי אדמה?
לא, האמת, וודקה אפשר לעשות מהרבה מאוד דברים.
כן.
וודקה זה טכניקה. אבל אפשר לעשות וודקה תפוחי אדמה. בפולין יש וודקות שעשויות מתפוחי אדמה. אני פעם אחת שתיתי וודקה תפוחי אדמה, זה היה בשבוע האוכל הפולני שהיה כאן בישראל.
כן.
אז יובל ארגיל, שיש לו את מזקקת יוליוס, עשה ספשייל אדישן של וודקה תפוחי אדמה. שנקרא וודקת בולבוסים. היא הייתה נהדרת, נהדרת, נהדרת. אבל פרט לכך, אני לא פגשתי וודקת תפוחי אדמה בישראל.
כן.
אז לא, אנחנו שותים וודקה רגילה, מגניבה.
איזו?
סטולי, הייתה לי בבית.
כן.
אנחנו שותים אותה, אבל עם טוניק מקסים.
וודקה טוניק.
וודקה טוניק, דרינק קלאסי, טוניק של נעמה שטרנליכט. נקרא טוניק שטרנליכט. בקרוב אצלכם מה שנקרא. בינתיים אפשר להשיג אותו רק במסעדות מובחרות, ואצלי, כי היא חברה נורא נורא טובה שלי.
לחיים.
לחיים, אמו שלי. תכף תוכל לספר לי על אוכל אחרי שאני אשתה משהו. אני שלך. מה רצית לספר לי?
אני רציתי לספר לכם על המנה המופלאה של אמיר. תפוחי אדמה שוודים לוקחים סיר רחב ונמוך, שמים בו את אותם תפוחי אדמה פריזיינים וגוש עצום של חמאה.
הגדר גוש עצום.
עצום, כמו הפרצוף שלך.
לא נכון, כמה.
הייתי אומר, שליש חבילת חמאה, זה 70 גרם נגיד.
נו, בקטנה.
על שקית...
אתה קונה את החבילות חמאה של 200?
בוודאי.
אוקיי.
מה, את ילד? באמת.
זה לא נכנס לי טוב בכלי של החמאה שהבאתי מטוקיו.
לוקחים סיר רחב שוליים ו-70 גרם תפוחי אדמה.
70 גרם חמאה.
70 גרם חמאה.
כן.
שמים את הכל ביחד בסיר, שמים מלח, מכסים את הסיר היטב, גם עם מכסה וגם עם נייר פרגמנט, כדי שיאטום את הנוזלים בפנים, שמים את זה על האש הכי קטנה שיש בקיריים.
כן.
ונותנים לזה להתבשל 3 שעות.
אוקיי.
כל איזה חצי שעה, תופסים את הסיר עם המכסה שלו, מרביצים נאור כזה רציני.
לא פותחים.
לא פותחים.
אופה.
תפוח האדמה מתבשל למעשה בנוזלים של עצמו ובחמה.
די, אוי, אוי, אוי.
הוא מתרקח ומתרקח, ומתרקח ומתרקח.
נשמע מטורף.
ומפיק נוזלים מתקתקים ונהדרים.
נשמע מטורף.
ואז, אחרי כ3 שעות, עושים מעשה קסם. לוקחים שמיר טרי, ומי שלא אוהב שמיר יכול
לחפש,
בדיוק, רציתי להגיד משהו יותר גס. לוקחים שמיר טרי, קוצצים אותו דק דק דק, חצי חבילה שלמה, גדולה כזאת.
די, באמת?
כן. פותחים את המכסה, זורקים אותו מהר מהר פנימה, סוגרים את המכסה, מערבבים, ואז מגישים את זה.
זה נשמע
זה טעים!
פסיכי.
אני לא יכול להסביר. חמאת שמיר, תפוחי אדמה, שבושלו בנוזלים של עצמם, אין שאני יכול לכתוב על זה פואמה.
וואו.
זה טעים וזה סופר פשוט.
יש לי שאלה. שאלה ממש חשובה.
כן.
ניסית פעם להכין את זה עם עשב טיבול אחר? אני יודעת ש... אתה יודע, במטבח השוודי באמת מאוד אוהבים שמיר, אבל נראה לי עירית יכולה להתאים פה בול.
עירית אולי יכולה להתאים. אני עושה את זה לפעמים עם טימין, כשאני רוצה לגוון. אם אני שם טימין יבש, אז אני שם אותו באמצע הדרך.
כן, צריך להתרכך.
אבל גם לא בהתחלה, כי הוא יישרף מהחמאה.
וואו.
אבל חבר'ה, תנסו את זה עם השמיר, זה טעים.
אני היום הולכת לנסות את זה.
באמת?
ברור. אין מצב שאני לא מנסה את זה. זה מדהים, הקאמבק שהשמיר עשה למטבחים שלנו אחרי זה, כמה שנות גלות ו...
הוא נחשב מאוד מזרח אירופאי.
כן.
ונראה לי שזה יצר איזושהי סטיגמה, כמו שיש לנו נגד כל האוכל המזרח אירופאי, כמו גפילטה ורגל קרושה וכל המאכלים האשכנזים, ולכן איפשהו הוא נכנס באמצע, אבל...
כן.
כבודו במקומו מונח זה עשב נהדר.
כן. בקיצור, אמרת לכן, זה עם תפוחי אדמה פריזיאן. לי אין פריזיאן בבית. יש לי תפוחי אדמה אורגניים שהגיעו לי אליי השבוע, אז הם יחסית, הם ממש ממש קטנים.
כן.
אז אני אשטוף אותם טוב טוב.
כן.
ואני אעשה את זה.
שזה נדיר.
שאנשים תמיד חושבים שזה נורא נורא מבאס, שיש אדמה וצריך לנקות. זה באמת קצת עושה בלגן בכיור. אבל לפחות אני יודעת שלא שטפו את תפוחי אדמה.
כן.
וזה מאוד משמח אותי. כי השטיפה הזאת היא גם מקצרת את משך החיים של תפוחי אדמה, אבל היא גם, היא משפיעה על הטעם. אני לא יודעת בדיוק להגיד מה, אבל זה ברור לי שהיא משפיעה, כי הם סופחים את הנוזלים האלה.
כן.
אגב, זו הזדמנות מצוינת באמת לדבר על איך בוחרים תפוח אדמה.
איך בוחרים תפוח אדמה?
אני אישית לא בוחרת, אני נותנת למגדל האורגני שלי לשלוח לי אותו טרי, אבל אם אתם רואים בשוק תפוחי אדמה עם רגבים, אז זה נורא קל להבין שהם יותר טריים, כי רואים...
אדמה עדיין עליהם.
נכון. אבל הקליפה צריכה להיות מתוחה, והם צריכים, הם צריכים לראות טוב,
הם בלי הרבה עיניים. הם צריכים לראות טוב, קליפה מתוחה, לא ירוקים.
כמובן.
מה שמעיד על חיים ארוכים בקירור. הייתי אומר שתביטו טוב בערימה, ותנסו לזהות את אלה שנראים פחות או יותר אותו דבר, זאת אומרת, את כל הקליפה המבריקה עם הצורה פחות או יותר אותו דבר, ואז באמת תדעו שאתם מקבלים את אותו זן של תפוח אדמה. והכי חשוב בעיניי, כבשלן, כשף, לבחור תפוח אדמה באותו גודל.
כן.
לא לבחור קטנים מאוד וגדולים מאוד, ולהגיד אני אחתוך את זה וזה יהיה פחות או יותר. לא. קחו תפוח אדמה, פחות או יותר, אותו גודל, יש שם ערימה ענקית לברור מתוכה, והבישול שלכם יודע לכם.
רק ממניע של נוחות, של
לא.
טיפול בגלם, או יש משמעות מבחינתך לגודל?
יש משמעות לגודל, א', יותר בשליטה על זמני הבישול, mm-hmm. וכתוצאה מכך גם על הטעם, וגם אם את כבר הולכת ובוחרת ומנסה להתאים את התפוחי אדמה, אז גם הגודל מעיד על הזן.
הבנתי, אוקיי. אחרי שבחרתם את תפוחי האדמה שלכם בחנות וחזרתם איתם הביתה, אתם צריכים להחסן אותם.
כן.
זה מאוד 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 חשוב להחסן את תפוח האדמה במקום מוצל, חשוך. בחשיפה לאור, תפוחי האדמה בעצם מתחילים כמו כל צמח להוציא כלורופיל.
לירקרק את עצמם.
לירקרק את עצמם בעצם. להוציא ענפים. מתחילים מה שצמח עושה כשהוא נחשף לשמש, אז לכן עדיף באמת מקום מוצל וקריר. תכנתי את הראש?
לא.
נהדר, כי אני רוצה להמשיך.
אני רוצה לשמוע עוד.
יש תהייה מאוד מאוד גדולה, האם מותר לאכול את התפוחי אדמה שהוציא ענפים, או
כן.
תפוחי אדמה שהוריקו.
נכון.
אז זה שני דברים שונים.
כן.
אם הוא הוציא ענפים, אין שום בעיה, פשוט מורידים את העין שהוציא ענפים ואפשר לאכול. אם הם הוריקו, לא. את זה צריך לזרוק. תפוח אדמה שהוריק הוא תפוח אדמה שכבר יצר בתוכו את הסולנין, את אותו חומר שלא בריא למאכל.
הרעיל.
הרעיל, ואת זה אנחנו לא רוצים.
אנחנו אומרים רעיל, זה לא גורם למוות, אבל זה כן עושה כאבי בטן. כאילו צריך לאכול מלא תפוחי אדמה ירוקים כדי באמת שיקרה משהו נוראי, אבל זה בהחלט עושה כאילו לא נעים.
רק בהרעלה מאוד מאוד חמורה נגרמים נזקים גדולים יותר, מה שנקרא אתם צריכים לאכול המון תפוחי אדמה כדי שיגרם נזק כביר.
אני אגב מסוגל לאכול המון תפוחי אדמה, יש לי קיבה נפרדת נראה לי לצ'יפסים ודברים כאלה.
באמת?
כן.
אני גיליתי משהו מאוד מעניין על תפוחי אדמה.
כן.
בדרך כלל, אתה יודע, כשבאים אורחים ואני מחשבת כמה תפוחי אדמה להכין, אז תפוח אדמה וחצי לאורח זה ממש ממש מספיק. אלא אם כן, אני מכינה.
את רואה את המבט המזלזל שלי?
אני רואה שהמבט שלך מזלזל בצורה מביכה. למה? מה עשיתי?
תפוח אדמה וחצי לסועד?
בארוחה מלאה? כמה אנשים אוכלים?
זה קרב עד המוות, עד שהם לא נגמרים, לא מפסיקים לאכול אותם.
אז זהו, אז אני רציתי להגיד לך שכשאני מכינה תפוחי אדמה קווץ', ואני מכינה מלא שנים, אני מכינה תפוחי אדמה קווץ'.
תסבירי שנייה.
אוקיי, אז תפוחי אדמה שמבשלים אותם בקליפתם, עם מים, בערך חצי, 40 דקות כזה, עד שהם רכים אבל לא מתפוררים, אוקיי?
כן.
ואז אני מסננת, אני עושה קווץ' עם היד לכל תפוח אדמה, כאילו דורסת אותו.
כן.
שמה מלא שמן זית ומלח ים.
כן.
ומכניסה, זה הכל, מכניסה לתנור על חום מאוד גבוה, זה נגיד 220, ל-20 דקות, חצי שעה, עד שהם קריספים, קריספים בחוץ ורקים מבפנים.
כן.
עד כשאני עושה כאלה, אני חושבת שכל בינם יכול לאכול איזה 5. זה מטורף, הכמויות שאנשים אוכלים את התפוח אדמה הזה.
דבר טעים, תפוח אדמה טעים בכל צורה שהיא. אני כן אתן שני טיפים קטנים. אמרת, אני מבשלת אותם במים עם קליפה.
כן.
אחד, תמיד, 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 תבשלו תפוח אדמה עם קליפה. אלא אם כן זה לפירה, וגם זה לפירה, תבשלו אותו עם קליפה ותקלפו את הקליפה אחר.
די, נו.
אני אומר לך, א', אני אתן טיפ של, של גנן.
של גנן, לא של שף, לא יהיה רגע של התנסות.
כמעט רוב המינרלים של תפוח האדמה מרוכזים בקליפה שלו, הם יוצאים למים, אפשר להשתמש במים האלה כדי להשקות את הצמחים, והם רק יודו לכם.
למה?
כי הם מלאים מינרלים, הם מאוד מזינים, המים האלה, וגם אתם עצמכם עושים מרק, שימו את המים האלה כציר ירקות, הם נהדרים, הם גם המילניים קצת, והם מסמיכים.
אבל אז המרק לא צלול.
לא מרק אוף. מרק ירקות, או כל מרק אחר שהוא.
האמת, אתה יודע מה זה עושה? זה יוריד את הצורך בהסמכת מרק?
זה מה שאמרתי, כן.
בשמנת, כלום.
לגמרי. וטיפ מאוד 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 חשוב, שאנשים חושבים שהם מקצרים תהליכים וזורקים את תפוחי אדמה למים רותחים, זה נו-נו מספר אחד. מתחילים את הבישול תמיד ממים קרים. והסיבה היא נורא פשוטה, כי ברגע שאנחנו מתחילים בישול של משהו כל כך מוצק כמו תפוח אדמה, מוצק ודחוס, במים חמים, השכבה החיצונית מתבשלת מהר מאוד, כי היא במגע עם החום, והשכבה הפנימית נשארת בוסר, ועד שהחום עובר את כל דפנות תפוח אדמה ומגיע למרכז, השכבה החיצונית כבר מפוררת לגמרי, ויש לנו תפוחי אדמה מרוסקים, שבורים, הרוגים ומסכנים. תתחילו מים קרים, והחום יהיה לכל אורכו של תפוח אדמה עד זמן הבישול.
זה כשמבשלים אותם שלמים בקליפתם.
כן.
למה חייכתי?
כן.
בא לי שתקפוץ אליי הביתה יום אחד ותראה איך אני מכינה פירה. אתה תזדעזע, אתה תצרח, אתה לא תאמין שזה קורה לך. אתה תגיד, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהבחורה הזאת, שמבינה משהו באוכל, כך היא מכינה פירה.
אוקיי.
כמה זמן לוקח לי להכין פירה?
הייתי אומר שעה, אבל אני מבין מה השאלה.
25 דקות.
איך?
אני חוזרת הביתה.
כן.
הם רעבים הפירניות.
כן.
צריך להכין להם שניצל פירה וסלט ב-25 דקות. אני מוכנה לעשות שידור חי מהמטבח שלי.
הפירניות זה הצ'וצ'ים של התוכנית הקודמת, כן?
הפירניות, כן, הם פשוט... אני רוצה יום אחד לעשות שידור חי מהמטבח שלי, להראות איך אני מכינה שניצל, פירה וסלט ב-25 דקות.
אוקיי.
אני מתחילה, ייחס למטבח, קודם כל שמה קומקום, מרתיחה מים. קולפת תפוחי אדמה, חותכת אותם קטן.
אוקיי.
שם אותם בסיר, שופכת עליהם מים רותחים, עם איזה כף מלח, כאילו, ומבשלת אותם כמו פסטה, ברתיחה, איזה 20-25 דקות.
כן.
מסננת אותם.
כן.
מחזירה את התפוחי אדמה לסיר, מנערת כדי להוציא נוזלים, איזה 2 דקות.
מייבשת.
ככה מעל הלהבה. שמה כף חמאה, סוגרת את המכסה ואת הלהבה.
כן.
נותנת לחמאה כזה להינמס.
כן.
ומועכת עם מועך פירה. 25 דקות, פירה אגדה.
טוב. יש לך מתכון של זה אפשר?
בראש.
בראש. אז תצטרכי לעשות על זה פוסט. תוסיף את זה לרשימת הדברים שאת צריכה לעשות.
זה תפוחי, אין, באמת, זה הפירה הכי יעיל בעולם. אני אף לא מבינה למה אנשים, כאילו, אני יודעת שרוב ראשון אומר לאפות את תפוחי אדמה.
על מלח.
אני יודעת שאומרים לבשל אותם שלמים. אני יודעת שאומרים מלא מלא דברים. אני אמא, אין לי זמן.
עלות תועלת.
כן.
כן. אפרת, ואם כבר מדברים על תפוח אדמה,
כן.
מה הדרך שהתפוח אדמה הכי נצרך בה בעולם? צ'יפס. ומי אחראי לצ'יפס?
לא נכון, באמת?
כן.
צ'יפס?
צ'יפס. מי אחראי לצ'יפס?
הצרפתים.
אז הבלגים טוענים שהם אחראים,
כן.
ובגלל שהצרפתים לא המציאו לא את הקורסון, ולא את הבגט, ולא את המקרון, אז אני נוטה להאמין לבלגים.
אתה לא תדבר ככה על הצרפתים.
צר לי, הצרפתים הם גנבים.
הם לא.
הם כן.
הם פשוט לוקחים כל דבר וממקסמים אותו ומשביחים אותו. אז הם, מה שנקרא, הם היפנים של אירופה. אז
הבלגים טוענים שכבר במאה ה-17 הם היו מתגנים דגים, והם פשוט השתמשו בתפוחי אדמה כשלא היה להם דגים, כי האגמים קפאו והצרפתים גנבו להם את הרעיון, ואני נוטה להאמין להם.
עד היום, אגב, יש כאילו מה שנקרא צ'יפס בלגי, שזה הצ'יפס ה...
נחשב להכי טוב בעולם, כצ'יפס.
אוקיי. טוב, אתה יודע שאני לא, אני לא פריקית גדולה של צ'יפס. אני מאנשי הפירה.
כן, אני יכול לראות את זה עלייך. אני מאנשי ה-baked potatoes, נגיד הפוטטוס, יותר מהצ'יפס, אבל צ'יפס, צ'יפס זה צ'יפס, כבודו במקומו מונח.
צ'יפס זה, כן. אבל אני יכולה לא לאכול צ'יפס בכלל.
כן.
אבל יש לי פטיש מטורף לצ'יפס קר.
מה?
צ'יפס קר.
למה? א', למה שישאר צ'יפס בשביל שיתקרר? וב', מה זה הפטיש הזה?
אני אסביר לך, אני כאילו צ'יפס חם, אתה תשים אותו לידי, הוא לא מזיז לי כלום. כלום, אני יכולה לא לגעת בו בכלל. אבל אם הוא מתקרר... יואו, אני פשוט תוכנת אותו כך.
למה? זה רעש מזעזע דרך אגב.
יש לי השערה. כשהייתי קטנה... אז לא היו הרבה מסעדות, אתה יודע, אבל היינו הולכים לאכול בסטקיות.
כן.
עכשיו, כשהיו שמים לידי את הסטק, כן. וליד זה תמיד היה צ'יפס, נכון? צ'יפס של שיפודיה כזאת. אני כחובבת בשר, הייתי קודם כל אוכלת את הסטק, ואני בינם שלא אוכל כל כך מהר, ועד שהייתי מגיעה לצ'יפס,
הוא
היה קר, והוא גם היה ספוג במיצים של הסטק. זה אחד הדברים הכי טעימים שיש, ולכן לדעתי זו הסיבה שאני כל כך אוהבת צ'יפס קר. אבל צ'יפס חם לא תראה אותי אפה.
מדהים.
נכון?
כן.
בוא נדבר על צ'יפס.
בוא נדבר על צ'יפס. את יודעת למה אנחנו קוראים לו צ'יפס והאמריקאים קוראים לו פרנץ' פרייז?
כי זה שם הרבה יותר מגניב לקרוא לו פרנץ' פרייז.
אבל למה פרנץ' פרייז? מי הביא את הצ'יפס לאמריקה? תומאס ג'פרסון. תומאס ג'פרסון הרציא נשיא ארצות הברית ששימש שגריר בצרפת.
כן.
הביא משם את הצ'יפס, אכל אותו, מאוד נהנה, הביא אותו לאמריקה והגיש אותו בבית הלבן. וקראו לזה פרנץ' פרייז.
וככה נהיה השם פרנץ' פרייז?
וככה נהיה השם פרנץ' פרייז.
אז אנחנו מדברים בערך על לפני כמה? 150 שנה, משהו כזה?
1785.
שזה די מדהים שזה קרה ב-1785, כי כשסיפרתי לך על פרמנטיה, אמרתי לך שרק ב-1772
כן.
אושר בצרפת לגדל תפוחי אדמה למאכל אדם ולא למאכל בהמות.
זה בדיוק הזמן שהיה שגריר.
13 שנה אחר כך זה כבר היה להיט ברמה של מישהו החליט להביא את זה לארצות הברית.
אבל שוב על אותו תרגיל. הוא עשה תרגיל עם לואי ה-16, וזה נשיא ארצות הברית, עשה את אותו תרגיל. אם הנשיא מגיש צ'יפסים, מי אנחנו פשוטי העם? בוודאי שנגיש צ'יפסים.
עכשיו בא לי צ'יפס.
עכשיו בא לך צ'יפס? בואי נלך לאכול צ'יפס.
בוא נתקשר לגיל גוטקין. הבחור שיודע איפה אוכלים משהו טעים תמיד.
כן, בארץ.
כן. שלחנו אותו לברר לנו איפה אוכלים צ'יפס טעים.
שלום.
שלום.
מה העניינים?
הלו, הלו, הלו.
מה שלומך, גיל גוטקין?
הלו, הלו, הלו. הכל בסדר, מה שלומכם,
אנזל ולוקסי? תראה, אנחנו תמיד מתקשרים אליך, כשאנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, ומדובר בשני אנשים...
מורעבים.
מה מורעבים? כאילו, בוכים. פעמיים אורן צריך לערוך עכשיו את התוכנית, בגלל שהבטן שלי עושה רעשים ששומעים עד הבית, כל כך מביך.
אתם צריכים כזה מיקרופון מבודד רעשים. אני יכול
להסדר לכם. יש לנו, ואני מבטיח לך שהרעש הזה חודר כל מיקרופון כזה.
גיל גוטקין, עורך המשנה של אתר פודי, ביקשנו ממך לספר לנו על המקומות הכי טעימים לאכול בהם צ'יפס בישראל.
נכון, וכשישבתי לרשום את הרשימה הזאת, וכתבתי אותה, אני חושב שהיא יצאה קצת, אולי שנויה במחלוקת, חלק מהאנשים יגידו, אבל...
אנחנו סומכים על הטעם שלך, לך על זה.
אנחנו נתמוך בך. אם הם מתקשרים ואומרים משהו, תגיד להם שאנזל ולוקסי אמרו שאתה בסדר.
סבבה. אז המקום הראשון ברשימה הוא נקרא דוויני בירושלים, ליד שוק מחנה יהודה.
דוויני.
מכירים אותו?
לא.
כן. זה בר קטנצ'י כזה שמגיש כל מיני מנות של גם בשר, גם דגים, גם מנות צמחוניות, בעיקר בפיטה. אפשר גם לקחת אותם בצלחת, אבל זה בעיקר מנות כזה, הם קוראים לעצמם בר פיטה כזה.
אוקיי.
סגנון אייל שני, אבל ירושלמי. ויש להם שם מנה של צ'יפס שמגיעה בצלחת, והיא פשוט מושלמת, זה מין טבעות כאלה, כמו טבעות בצל, אבל מתפוחי אדמה.
וואלה.
ויש בזה גם כמה טבעות בצל, ועל זה מפזרים ערימה של דברים, כמו איולי טיפה חריף כזה, פטרוזיל, יקוביות של עגבניה, קצת פלפל חריף, קצת לימון כבוש, וזה מין כזה סלט צ'יפס.
וואו.
מהמם וסופר סופר 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 קריספי. זאת מנה מדהימה, באמת, כאילו... סופר מגניבה ומיוחדת.
זה מנה שליד אלכוהול תבוא מעולה. ממש.
לגמרי, לגמרי.
לזה אספגת סטלה.
קצת חריפה, קצת מטוגנת, כל מה שאלכוהול אוהב.
אוקיי.
רשמת, לוקסי?
המקום השני נקרא הולנד צ'יפס באשדוד. זה עוד מקום ממש קטן של זוג הולנדים שעברו לגור באשדוד.
אנחנו שנינו בהלם.
מאיפה אתה מביא? כאילו, איך אתה מגיע לכל המקומות האלה?
זה הבא הכי גדולה שלי, סובב ולמצוא מקומות קטנים ומעניינים.
אוקיי, הולנד צ'יפס?
הולנד צ'יפס, כן, זוג הולנדים שפתחו את המקום הזה, זה בעיקרון מקום של פיש אנד צ'יפס, אבל עיקר העניינים שם הוא הצ'יפס, זה צ'יפס בדיוק כמו בהולנד, מין מקלות עבים כאלה ופריחים, יש להם גם מבטטה וגם מתפוחי אדמה, גם הבטטה מגניב, אבל התפוחי אדמה זה הדבר העיקרי שם, וכמו בהולנד יש להם מיליון סוגים של רטבים, מיונז שהם מביאים מהולנד, אז מיונז הולנדי וזה הדבר שהכי טעים לאכול איתו צ'יפס. אבל יש להם גם מיונז קארי כזה שמטובל ממש מגניב, ומיונז שום, ורוטב פסטו, ורוטב ברביקיו, ומלא מלא מלא רטבים, פשוט כמה וכמה גדלים של צלחות צ'יפס שפשוט אפשר להזמין.
זה מה שנקרא, נסעתם לפסקאדו, נשארה לכם איזה חתיכת מקום בבטן פנויה.
במקום בבטן, לא יכול לסגור את זה עם צ'יפס, זה קרוב לים גם, זה לא ליד פסקאדו, זה די בצד השני של העיר, אבל קרוב לים.
אוקיי.
המקום השני, השלישי, סופר תל אביבי וסופר קלישאתי, וכולם אומרים שזה הצ'יפס הכי טעים, אבל זה
בעצם. אני רואה...
הצ'יפס הכי טעים.
ויטרינה.
שנעשה 3-2-1. ויטרינה.
לא התאפקתי, הרב הכריע אותי.
ויטרינה, מקום שהתחיל כמקום של נקניקיות, ואיכשהו גמר דרך ההמבורגר למקום של צ'יפס.
כן.
ההמבורגר, ובכלל המנה שאני הכי אוהב שם, היא לא ההמבורגר ולא הנקניקיות ולא הצ'יפס, אלא קריספי צ'יקן המטורף שלהם.
שואו.
סופר פריך, עם מזכיר קצת ביסלי בטעם שלו ובמכר בטירוף.
נכון.
אבל הצ'יפס שלהם הוא צ'יפס דק, סופר פריך. דבר הגאוני שהם עושים עליו זה הם מפזרים עליו קצת אבקת שום, גרידת לימון, פטרוזיליה.
כן.
ואיכשהו הגרידת לימון הזאת מצליחה להפוך צ'יפס מטוגן למאכל קצת מרענן כזה וכיפי.
מאכל העלים.
האמת...
זה עובד...
זה עובד מדהים, הגרמולטה הזאת היא בעצם התערובת של השום פטרוזיליה והלימון. קודם סיפרתי ללוקסי, כשאני עושה תפוחי אדמה קווץ' בתנור, אז כשאני מוציאה אותם, אני מפזרת עליהם מלא 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 גרמולטה.
אוקיי.
כן. אז כן, זאת הגרסת צ'יפס של תפוחי אדמה של אנזל.
יפה.
זה הכי קרוב לצ'יפס שאני אכין בבית. בהיעדר קולט עדים ו... כן.
מספר 4?
וואו, כן, לתגן בבית זה פחות כיף, אבל כן, מספר 4... ואולי זה הסעיף השמי במחלוקת, הצ'יפס של מקדונלדס.
אופה!
אני מהחובבים, אני איתך לגמרי, זה לא זה, אנשים מזלזלים במקדונלדס, יש להם באמת הצ'יפס הכי טעים בעולם?
אני יודע שהוא קפוא ותעשייתי, וכשהוא מתקרר זה באמת דוחה, אבל כשהוא חם...
תגיד את זה לאנזל, אנזל אוהב את צ'יפס קר, מסתבר.
גודקין, אתה לא יודע על הסטייה שלי של הצ'יפס הקר?
לא.
אני חולה על צ'יפס קר. כאילו, אני יכולה לשבת ליד אור. אור אוכל את הצ'יפס של מקדונלדס, ואני לידו שותקת בדממה, מחכה שהוא ישאיר, ואז כשזה מתקרר, כפירניה, אני עטה על זה ותוכנת את זה בשנייה.
אוקיי, ואחרון חביב.
ואחרון חביב, שזה קצת רמאות, זה פשוט, זה לא מקום ספציפי.
אוקיי.
זה פשוט צ'יפס של שיפודיות ופלאפליות.
הרך.
הסמרטוטי.
השמן והרך והצפוג, שמן.
אין.
באמת, בסוף זה הצ'יפס הכי טעים.
חד.
קצת מתקתק כזה, אני לא יודע אם זה בגלל שה...
בגלל הטמפרטורה הנמוכה, כן.
חד משמעית.
הסוג של התפוחי אדמה כנראה, למרות שזה גם לאורך כל השנה מצליח להיות טעים.
אני לא מבינה מה הם עושים שם, אבל זה חד משמעית הדבר הכי טעים. הצ'יפס המסמורטט הזה, הספוג בשמן, הרך. אני גם אוהבת הצ'יפס שהוא לא מאוד קריספי.
שאת רואה אותו שחום כזה, ואת אומרת, יו, אולי מה זה פריך, אבל לא, הוא בעצם רך.
הוא רך ומתוק, מתוק.
וכשהוא קר, הוא משהו.
ויש מקומות שקצת משדרגים אותה, נגיד כמו חנן מרגילן בתל אביב, שגם מפזרים עליו קצת שום ופטרוזיליה, אבל על הצ'יפס הזה ולא על צ'יפסים דקים, זה גם הופך אותו למדהים, אבל פשוט צ'יפס מרטוטי של שיפודיות.
אתה כל כך צודק.
מנתח את כולם בסוף.
ואתה מאנשי המיונז או הקטשופ?
מיונז.
מיונז.
לפעמים אני מאנשי המערבבים, אבל בדרך כלל... בדרך כלל מיונז.
יפה מאוד.
ותדעו לכם שיש מקום אחד בעולם, שבו זה איכשהו מרגיש טעים, כשנוסעים ללונדון, צ'יפס עם חומץ.
נכון.
זה איכשהו, כשאתה שם זה עובד. משהו בחומץ שלהם עובד.
צ'יפס זה הטעם האהוב עליי.
לא, זה על אותו עיקרון של הגרדת לימון.
זה מלח חומץ בשקיות.
נכון.
צ'יפסים
דקים,
וזה מושלם.
כן. טוב. בלי. יפה מאוד, מפתיע שלא נכנס אף מקום של...
חשק לצ'יפס.
מה זה חשק לצ'יפס? אתה יודע שאני כל כך אוהבת יותר, איך שאתה מספר על אוכל, שכל... בא לי לתת לך חולצה ותקליט, אני כאילו מבחינתי אני מחפשת איזה פרס אני מעניקה לך עכשיו, זה שסיפרת לי על הצ'יפסים האלה. תן לו משהו, אוכל, שיזכה במשהו.
הוא זכה בזה שאנחנו נתקשר אליו גם בפעם הבאה, ונבקש ממנו את ההמלצות המטורפות שלו. כל הכבוד, גיל גוטקין.
תודה רבה.
תודה לך. יאללה, נשתמע, ביי.
נמשיך לרייר, תודה.
תודה, ביי.
ביי. וואו.
את יודעת למה הצ'יפסים האלה רכים וסמרטוטיים?
לא.
חוקי היסוד של בישול בצ'יפס זה בישול כפול.
נכון.
מה עושים? לוקחים את התפוחי אדמה, חותכים אותם לפלחים עוד דקים או קצת יותר רבים, משרים אותם במים להיפטר מהמילן, ואז מקררים, מייבשים אותם, מתגנים אותם בשמן.
מקררים ממש, מקררים...
ממש.
כן.
ממש, ממש. מתגנים אותם בשמן פושר, 160 מעלות. הם לא מחליפים צבע, אבל הם מאוד מאוד מתרקחים, ואז מוציאים אותם, מקררים אותם שוב, וכשרוצים להגיש אותם, זורקים אותם בשמן רותח. ואז רק המעטפת החיצונית נהיית קריספית ושחומה וטעימה, וככה אנחנו מקבלים את הצ'יפ
שלנו. ואתה חושב שבשוארמיות וכל אלה ככה מכינים את הצ'יפס?
לא עושים את זה, מתגנים את זה. טיגון אחד בשמן פושר, פחות או יותר, זה ספוג בשמן, זה רך מאוד, זה לא פריך, וזה טעים.
טעים לא פחות.
טעים לא פחות.
זה סוג של קונפית תפוח אדמה.
תכלס.
רק לא ב-70 מעלות, אלא בין לבין, מין 85 מעלות כזה.
וואו.
טוב. הם אלופים, גאונים.
יפה מאוד.
אפרט,
אני אציין שיש עוד 10 מיליון דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, מנות וכמו שאמרת בהתחלה, ניוקי וגרטנים ולא חסר, אבל קצרה היריעה.
אני חושבת שאנחנו נאלץ להיפגש לתוכנית נוספת על תפוח אדמה, היא לא תהיה בשבוע הבא מן הסתם, כי שבוע הבא יש לנו נושא שאנחנו כבר מה זה מחכים לדבר עליו.
כן, די הרבה.
אבל אנחנו, לא דיברנו מספיק על פירה, ולא על ניוקי, ולא על גרטן, ולא הספקנו באמת הרבה דברים.
לפני שנסיים, אני רוצה ממך הברקה אחת קטנה, מה אכלת עם השבוע? כי יש מנה אחת שאכלנו ביחד שאני חייב שתדברי עליה.
אוי אלוהים.
לא.
אל אלוהים. טוב, לוקסי ואני היינו השבוע בטיול בסכנין.
נכון.
מטעם גוגל, ועמותת דרכים שלובות, שרוצים לפתח את התיירות המקומית והקרבה, קירוב לבבות בעצם.
בין ביקרנו, יהודים לערבים.
כמובן. וביקרנו בסכנין במסגרת הרמדאן, והגענו לבית של בחורה שקוראים לה לוריס. שהיא בשלנית מעולה.
אתם עוד תשמעו עליה.
אתם תשמעו עליה, ואנחנו גם נפרסם את, את הטלפון שלה, כדאי. והיא הכינה מקלובה, והיא הכינה עלי גפן ממולאים, וקישואים ממולאים, ו... אלוהים יודע, אין, היה שם טירוף. אבל, בין כל המנות, הסתתרה לה מנה קטנה וצנועה.
הם פשוט זרקו צלוחית קטנה ליד האנשים, ככה אפילו לא, בלי לעשות רעש.
שהיה בה במיה. אימאלה! אימאלה, אני לא אכלתי כזאת במיה בחיים שלי.
ואני תומך במה שאתה אומר, זה פשוט היה, אפילו המאכל אני חייב להגיד, אחד הטובים שאני אכלתי בחיים.
זה אחד הדברים הטובים שאכלתי בחיים. היא פשוט לקחה את הבמיה, היא הייתה מתוגנת לפני זה בשמן זית, היה בה עגבניות, בצל, שום, ולמרות שהיא לא אמרה את זה, גם אורן וגם אני זיהינו בפנים, טעם של... שומן אוף.
שומן אוף.
אנחנו לא יודעים אם זה קיים בפנים, אבל שנינו...
אמרנו, כנראה שאת האוף של המקלובה היא תגנה קודם באותו שמן שהיא תגנה. זה היה, א', זה היה במיות קטנות כמו ציפורן של זרת. כאלה קטנות בחיים לא ראיתי, באמת. וזה היה טעים, זה נמס בפה, זה היה מתקתק. על איזה ארומה מאושנת של בשר אפילו אפשר להגיד, אני לא יכול להגיד.
בוא נגיד ככה.
מה היה שם, זה הטעים.
גנחנו והתחלנו לגנוב צלוחיות מכל שאר היושבים בשולחן.
אפרת, 10 תוכניות לקח לנו להגיע למה אורן אכל טעים השבוע. את קולטת? אולי נשנה את השם של הפינה.
למה אורן אכל טעים השבוע?
מה אכלנו טעים השבוע?
אה, כן.
חד משמעית.
אתה פשוט צריך להסתובב איתי יותר.
אני, סליחה, אני מסתובב בתך 24-7 כמעט.
כן, אבל אנחנו לא אוכלים מספיק ביחד.
זה נכון.
זה נכון.
יותר סיורים.
יותר סיורים. בקיצור, היה אגדה, הטלפון של אוריס, אנחנו נפרסם אותו, כי אפשר להגיע אליה בקבוצות. זה לא מסעדה, זה
נכון,
בבית שלה.
נכון, שתנית ביתית.
אבל היא סוגרת את ביתה לארוחות יזומות, וזה ממש ממש שווה. אנחנו חייבים להיפרד.
כן.
לוקסי, אנחנו מדברים עליה. כן. יש לנו דומה, הרבה מה לומר, אבל ניפגש פה שבוע הבא.
יום שלישי, 7 בבוקר.
עד אז אנחנו מחכים לכם באינסטגרם שלי, אפרת קו תחתון אנזל, באינסטגרם של לוקסי.
אורן לוקסי.
אורן לוקסי.
אורן לוקסי.
עם וואי בסוף. יש לנו כתובת מייל, אם אתם רוצים לכתוב לנו אפרת.
לא, אנזל נקודה לוקסי. מה קורה פה?
אני רעבה.
אנזל נקודה לוקסי, strudel@gmail.com. אנחנו מחכים לכם, שמחים לשמוע מכם. אפשר להגיב גם בהערות על כל פרק עצמו.
נכון, אם אתם נכנסים לפרקים שלנו דרך האתר שלי, אז אתם מקישים פודקאסט, מגיעים לפרק, אתם יכולים לכתוב לנו.
לדעתכם.
ואז, כן, אנחנו נשמח לשמוע לדעתכם. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות חברים.
היה ממש טעים היום.
היה ממש טעים, ואני רואה אותך. רצה לאכול צ'יפס.
לגמרי. יאללה ביי.
יאללה ביי.